שלום בוקר טוב לפסיכיאטרית דוקטור טלי וישנה, מנהלת מרכז הבית של טלי, מרכז אבחון, טיפול וגם שיקום. בוקר טוב.
בוקר אור. מה שלומך?
ברוך השם, בסדר. אז את יודעת, שוב, מה כבר למדנו והבנו והחכמנו, ואנחנו יודעים מה קורה לילד עם קשב וריכוז שנמצא בבית הספר, אבל היום אנחנו רוצים וננסה באמת להבין ולדבר על הבית.
אז אני חושבת שהקורונה עשתה לנו בית ספר.
לגמרי, כן.
שבהחלט, בהחלט יש משמעות של הטיפול בבית, ויותר מזה, פתאום ההורים נחשפו באופן אינטנסיבי לילדים בתנאי היומיום, וראו כמה זה קריטי שהטיפול יהיה גם בבית. ויותר מזה, אם הטיפול עושה לילד רע, אז שלא ייקח אותו גם בבית ספר. מטרה למצוא הטיפול שיהיה לו טוב, ואם הוא טוב לו, אז הוא טוב לו גם לא בזמנים של לימודים דווקא. כי לטיפול בקשב וריכוז יש משמעות חברתית, יש משמעות להתנהלות היומיומית, יש משמעות גדולה מאוד לסיכון עצמי, יש משמעות לדימוי עצמי. וזה אלה דברים שלא רלוונטיים רק לבית הספר.
אז כשאנחנו אומרים, שוב, אני חוזרת, כשאנחנו אומרים בית, מעבר לזה שבאמת קורונה ובידודים ותקופות ארוכות שהילדים היו בבית, ואז באמת יכולנו לראות את הקושי, את הקושי בריכוז, את הקושי בהתנהלות, הקושי לשבת הרבה זמן על מקום אחד, אבל באמת מעבר לזה, מהם הקשיים שמתעוררים בבית?
אז אני אתחיל את מהקורונה ואני אמשיך מעבר לזה. אז יצאו עכשיו הרבה מאמרים על קורונה והפרעות קשב. אז למשל רואים שילדים בהפרעות קשב נדבקו יותר בקורונה מאשר ילדים אחרים. כי הם יצאו יותר החוצה, הם הפרו יותר בידוד, הם שמרו, פחות שמרו מרחק מאנשים אחרים, פחות יכלו לסבול את המסכות וכו'. מצאו שהטיפול בהם בבית בזמן הקורונה היה יותר קשה, עד כדי ממש פרסום של נהלים מיוחדים לטיפול בילדים בפרעות קשב בזמן קורונה. אז אנחנו רואים שהנה דבר פשוט שכאילו לא קשור להפרעות קשב, מושפע מאוד מהפרעות קשב. אני אספר לך קוריוז בעניין הזה, הגיע אליי לפני כמה זמן, ילד בן 12, וסיפר לי ככה בשקט בסוד שהימים הכי טובים בבית, זה הימים שבהם הוא שם את הריטלין שלו בכוס הקפה של אימא. ואז אומר, אז היא רגועה, ואז כולנו רגועים. עכשיו, זה מצחיק, אבל האמא אחרי זה התחילה לקחת, במקרה ויוונס, לא רק אני, לא משנה, אבל התחילה לקחת טיפול תרופתי, וזה באמת השפיע לטובה על כל הבית. היא לא צריכה את זה ללימודים, אבל ההתארגנות הייתה כל כך קשה לפני כן, וכל כך השתפרה עם הטיפול, שזה היה מאוד מאוד משמעותי.
את אומרת, זה קוריוז, אבל זה סיפור אמיתי. אצלנו מספרים את זה שילד נתן לרבא שלו בחדר את הריטלין והכל
הספר. זה סיפור אמיתי לחלוטין. זה סיפור אמיתי, זה בית מרובה ילדים מאוד ומאוד מאוד קטן, שבו ההתארגנות הייתה דבר קריטי.
מדהים, מדהים. אז מה באמת עושה, את יודעת, כשאנחנו אומרים קשב וריכוז, זאת כותרת ענקית לכל כך הרבה כותרות משנה, וכל ילד, בעצם את יודעת, אפשר לכתוב לכל ילד ספר הנחיות או הוראות או הדרכה משלו, כי כל ילד כל כך שונה מהשני, ואין באמת משהו אחד או הנחיה.
זה לא רק שכל ילד שונה מהשני, אפילו אותו ילד שונה בזמנים שונים. זה שונה במטלות שיש לו לעשות, זאת אומרת, מטלות החיים שלו, זה שונה בגילאים שלו, אם הגיל זה משתנה, זה משתנה עם הקונסטלציה המשפחתית, זה משתנה מהמון המון פרמטרים. לכן כשבונים תוכנית טיפול, באמת צריכה לקחת בחשבון את מה הציפיות שלנו, מה אנחנו רוצים, מה הילד רוצה, מה הוא צריך. זה לא אוטומט.
כן, אז בעצם השאלה הבאה שלי קצת סותרת את כל מה שאמרתי, כי אם אני הולכת לשאול אותך מה עם דרכי ההתמודדות עם ילד עם הפרעות קשב וריכוז, אז בעצם אין דרך אחת.
אין דרך אחת, אבל בהחלט יש קווים מנחים שמאוד קשורים קודם כל בלהתבונן ולהכיר את הילד ואת הצרכים שלו. למשל, משפחה שמספרת שהילד בלימודים מצטיין, הוא גאון והוא מצטיין בלימודים והכל בסדר, אבל סעודות שבת זה סיוט, זה נגמר תמיד בבכי ובכלים שנשברים ובזה שהוא הולך לחדר כועס. אז המקום שהוא צריך טיפול זה סעודת שבת. כי בבית ספר הוא מסתדר מצוין, יש בית ספר עם מרחב גדול ונותנים לו לצאת כשהוא צריך והוא לומד בקלות. אז צריך להתבונן בילד ובצרכים שלו, וזה כלל נכון תמיד. ואז לראות איך אנחנו בונים לו תוכנית אישית שמתאימה למה שהוא צריך.
כן, מאוד אינדיבידואלי. עכשיו, מה עושים כשבעצם הקשיים של בית הספר חודרים הביתה? המורים או המנהל או המנהלת מזמינים את ההורים בגלל הילד, או כל מיני, הוא לא יכול לחזור לבית הספר עד שבע. זאת אומרת, יש איזושהי זליגה או גלישה, לפעמים אפילו משמעותית מאוד, מבית הספר הביתה.
נורא תלוי בגיל של הילד וטיב מערכת היחסים עם הילד. זה באמת עניין של מי לוקח אחריות ואיפה. זאת אומרת, מצד אחד, כשילד בית ספר, האחריות היא של בית ספר. מצד שני, אם ההורים, למשל, לא מאפשרים לילד לקבל טיפול בבית ספר, אז אין מנוס מלהזמין את ההורים כדי לגייס אותם לטפל בילד.
יש באמת הרבה הורים, יש באמת הרבה הורים שהם מתנגדים לריטלין על כל צורותיו, כשיש פה משהו שבאמת, את יודעת, הרי בסוף המורים צריכים להתמודד עם זה שעות על גבי שעות בבית הספר, אז מאוד קל להגיד, אני מתנגדת ולא רוצה לתת לילד שלי, אבל מה הוא יעשה אחר כך את השמונה שעות בבית ספר?
אני חושבת שהמסר צריך להיות תמיד שאנחנו לא נותנים את הריטלין בשביל שלמורה יהיה קל. אנחנו נותנים את הריטלין בשביל הילד, או את התרופות האחרות, לא חשוב. אז צריך לבדוק, זאת אומרת, צריך לעזור להורים להבין באמת מה טובת הילד. וקצת להשוות את זה, למשל ילד שהוא קצר רואי, לא נגיד, הוא יכול להסתדר גם ככה, אז הוא לא צריך משקפיים. או ילד שהוא לקוי שמיעה, לא נוותר על מכשירי שמיעה, כי הוא יכול להסתדר ככה. אנחנו מנסים, כאילו, כשיש לנו אמצעים לעזור, אנחנו עוזרים. אנחנו לא, האמצעים האלה הם לא תחליף למגוון גדול של דברים אחרים שצריך לעשות כדי לעזור לילד, לרכוש כדים להתמודד בעצמו. אנחנו כן. לא מנסים להשתיק אותו עם התרופות. כן. אנחנו מנסים לעזור לו עם התרופות.
כן.
ואני חושבת שאם ההורים יבינו שבית ספר לא נותן את התרופות בשביל בית ספר, אלא בשביל הילד, הכל ישתנה. וזה באמת חשוב שזה יהיה נכון. זאת אומרת, לא לתת תרופות כדי להשתיק את הילד. אנחנו נותנים תרופות אם ורק רק אם הן באמת עוזרות לילד.
כן. את יודעת, הרי הבנו כבר שאין נוסחאות קסם, כן? ובאמת יש כאן תהליך וצריך שיתוף פעולה מכולם, ועדיין באמת הורים ששומעים אותנו עכשיו ומתלבטים, ואת יודעת, לפעמים הילד הוא באמת רק קצת שובב, אבל לא כל שובבות של ילד באמת הופכת להיות כותרת של הפרעות קשב וריכוז. ועדיין הייתי כן שמחה אם הייתי יכולה לתת להורים ששומעים אותנו עכשיו איזה שהם טיפים, איזה שהם המלצות, מה אנחנו עושים? איך מתחילים בכלל להתמודד עם הדבר הזה?
לנסות באמת לזהות את ההתנהגויות הכי בעייתיות, ואלה שגורמות לילד בסופו של דבר אחר בנזק לטווח ארוך. הרבה ילדים עם הפרעות קשב לא יגדלו להיות מבוגרים עם הפרעות קשב. חצי מהם פחות או יותר. אבל אם הם יגדלו להאמין שהם דפוקים ולא שווים ולא חכמים ונענשים תמיד ולא יוצלחים, אז זה ילווה אותם גם כשהם יהיו גדולים. אז המטרה שלנו היא לצמצם את התחושות הלא טובות האלה ולצמצם את התיוג החברתי. זאת אומרת, אם ילד הופך להיות ילד שכשהוא מגיע לגן שעשועים, אז ההורים האחרים לוקחים את הילדים שלהם ואומרים, איתו אתה לא משחק, אז המחיר הוא נורא נורא כבד. אז לנסות לזהות את אותם מקומות שבהם הילד משלם את המחירים הכי כבדים ולעזור לו שם.
כן, כן. טוב, איך אומרים, התחלנו שנת לימודים, עכשיו אנחנו נכנסים לאיזושהי שגרה, שנקווה שתהיה באמת שגרה מבורכת, ארוכה, בלי יותר מדי דרמות, את יודעת, גם כשהכל חלק, לא פשוט לנו לשמור על זה, אז באמת שישאר ככה, ושנעבור את השנה הזו בעזרת השם בשלום. הפסיכיאטרית דוקטור טלי וישנה, מנהלת מרכז הבית של טלי, מרכז אבחון, טיפול ושיקום. תודה רבה על הדברים האלה.
תודה, שמחה ויום טוב.
תודה, תודה. כל חי תמיד איתי.